שלום וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. לידיעתכם, כל משתתפי הוועידה אינם במצב ההזנה בלבד. לאחר הצגת הדברים תהיה אפשרות לשאלות. ההוראות לקבלת זכות הדיבור יינתנו בזמן המתאים. קבלת סיוע בזמן הוועידה, אנא קישו הספרות כוכבית 0. לידיעתכם, שיחה זו מוקלטת יום רביעי, 14 במאי 2025. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור למר אלי כהן, מנכ"ל הבנק, ברצוני אציין כי השיחה אינה מחליפה את הצורך לעיין בדוחות הכספיים של הבנק, בהם נכלל המידע המלא לרבות מידע צופה פני עתיד בהתאם לחוק. בנוסף, מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, אם וככל שתהיה התייחסות לתחזיות ולכל מידע צופה פני עתיד, הרי שתחזיות כאמור מבוססות על אומדנים, הערכות והנחות שונות, שהתממשותם, אם בכלל, תלויה בגורמים ובאירועים שונים, ושיכול שיגרמו לתוצאות שונות באופן מהותי בעתיד. מר אלי כהן, בבקשה.
צהריים טובים לכולם. שמח הפעם לפתוח את עונת הדוחות של הבנקים, אנחנו הראשונים. אני אתן את הדגשים שלי לתוצאות. בסך הכל הרווחיות הנקייה של הבנק הסתכמה ב-530 מיליון שקל ברבעון הראשון, עם תשואה של 15.7%. אני תכף אתן דגשים לנושא הרווח והתשואה. אנחנו ממשיכים במגמה שהתחלנו איתה והראינו גם שנה שעברה, צמיחה מאוד מאוד משמעותית בפעילות בכל הסיגמנטים. שנה שעברה, כשהסתכלתי על התוצאות של כל הבנקים, הראינו שצמחנו בצורה מהירה ביותר, גם באשראי, גם בפקדונות וגם בנכסי הלקוחות. אנחנו ממשיכים את אותו קצב, פחות או יותר, גם ברבעון הראשון של השנה. אז אנחנו מציגים צמיחה של 2% בתיק האשראי, 14.4% בשנה. צמחנו ב-3% בפקדונות ברבעון האחרון, מעל 12% צמיחה בשנה. צמחנו ב-12% בהיקף נכסי הלקוחות שלנו. שימו לב למספר, שנה מול שנה, זאת אומרת, בשנה האחרונה 30% צמיחה בנכסי הלקוחות. נכון לסוף הרבעון הראשון בבינלאומי, מנוהלים קרוב ל-940 מיליארד שקלים נכסי לקוחות. חלק גדול זה כמובן בניירות ערך של לקוחות, והחלק הנוסף זה כמובן פקדונות. אבל הסכומים האלה הם אדירים והם כל הזמן גדלים. גם ברבעון הראשון צמחנו בסביבות קרוב ל-100 מיליארד שקלים בנכסי הלקוחות. אומרת, זה אמון מאוד מאוד גדול של הלקוחות, גם בתחום האשראי וגם בתחום הפסיבה וניהול ההשקעות. הדבר הזה כמובן מקבל ביטוי גם בצד ההכנסות. ככה שהרווח המימוני שלנו בהחלט גדל, גם הרווח המימוני וגם השוטף, ואנחנו נראה את זה בהמשך. וגם ובעיקר בתחום העמלות שאנחנו פה מראים צמיחה של 16% בעמלות רבעון מול רבעון, בעיקר מתחום שוק ההון והמתח, משהו כמו 20% צמיחה, וזה בהחלט מגיע מהאזורים שבהם הבנק חזק ובהם הבנק שם דגש. במקביל לצמיחה הזאת אנחנו לא נותנים לעצמנו הנחות בהיבט של תיק אשראי איכותי. גם פה, על רקע התקופה, ובעיקר על רקע התקופה, אנחנו שמים דגש, אתם רואים שגם ברבעון הזה אנחנו רשמנו הכנסה קטנה מחומס. בעצם, כריות ההפרשה שלנו לא ירדו, ואפילו גדלנו אותה מעט, אבל ההפרשה הפרטנית בגין לקוחות, קטנה, בעצם לקוחות שמצבה משתפר, והביאו לרישום הכנסה חשבונאית. אז בסך הכל, אני חושב, תיק האשראי מראה על ירידה בכמות החובות הבעייתיים. אפשר לראות פה את יחס ה-non-performing loans שיורד ל-0.46 מהתיק, מספר מאוד מאוד נמוך, גם בהשוואה לכל המערכת, ויחסי ההפרשה שלנו שומרים על יציבות. תשואת דיבידנד 5.7 גם פה, מאוד משפיע מהיקף הדיבידנד, 40% חלוקה, אנחנו שומרים על אותו שיעור בדומה לרבעונים האחרונים. למרות שהמדיניות שלנו מאפשרת 50%, ובסופו של דבר, העודפים האלה שנצברים, אנחנו נערוך את הדיון כשיהיה רלוונטי, מתי אנחנו עושים את ההשלמות האלה ומחלקים את הדיבידנד הנוסף. עכשיו אני חוזר לנושא של ההון, שהוא מאוד מאוד משפיע על התשואה, ואפשר לראות בשקף המספר 4 את הרווח הנקי לפני ואחרי מס. אז אני מדבר קודם כל על הרווח, בצד ימין על הרווח הנקי, 530 מיליון שקל, זה בהחלט ירידה של 40 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל, אבל תסתכלו מה קורה לרווח לפני מס, מה שבעצם מלמד אותנו על השינויים המשמעותיים שהיו בסעיף המס. אני מזכיר לכם, ברבעון הראשון של 24, סגרנו שומות עם מס הכנסה ורשמנו הכנסה חד פעמית בגובה של 49 מיליון שקל. אז זה פער אחד בהשוואה לרבעון המקביל. פער נוסף הוא בעצם מס המלחמה שמשלמים הבנקים. אם בשנת 2024 הבנקים התחייבו לשלם מס של 1.2 מיליארד, ב-2025 המספר הזה גדל ל-1.3, גם אנחנו נושאים בנטל כמובן ובחלקנו, ולכן רבעון מול רבעון הדבר הזה שווה 11 מיליון שקל נטו. סך הכל השפעות הסעיף הזה שנקרא מיסוי, 60 מיליון שקל משפיע על הרווח הנקי, 60 מיליון שקל, כמובן זה מס, זה ברוטו נטו. זה ההשפעה על הירידה ברווחיות, וזה מסביר למה רווח לפני מס גדל, והפעילות באמת גדלה ומקבלת את הביטוי גם ברווחיות. עכשיו אני עובר לנושא התשואה, ופה צריך להסביר שני דברים. מעבר לרווח הנקי שדיברנו, החישוב המתמטי מדבר גם על מה ההון שיש לכל בנק. ואנחנו יודעים שאנחנו עם עודפי הון מאוד מאוד משמעותיים, גם על רקע זה שלא חילקנו את מלוא המדיניות שלנו ברבעונים האחרונים, וגם על זה שבאופן בסיסי הבינלאומי תמיד שומר לעצמו קריות הוניות גבוהות בהשוואה לבנקים האחרים. הדבר הזה יוצר עודף שאם היינו מתקננים כביכול את ההון להון של הרבעון הראשון המקביל, היינו מקבלים עלייה בתשואה שבסביבות 2%. זאת אומרת, זה המשמעות של לשמור הון גבוה יותר, ירידה בתשואה שמתבטאת בסביבות 2% ברבעון הנוכחי. שני הדברים האלה מסבירים בסוף את הירידה בתשואה, וגם דיברתי על הירידה ברווח שהיא בעצם נובעת בעיקרה מסעיף המס. איתנות פיננסית, אתם יודעים, אנחנו תמיד מקפידים על הדבר הזה, ומקפידים אפילו להיות מעבר לממוצע של הבנקים האחרים. תראו את יחס הון עובד 1, 1.31, מעל 2% מהרגולציה, וכל זה אני אומר אחרי צמיחה של קרוב, של מעל 14% בתיק האשראי שלנו. זאת אומרת, למרות הצמיחה, אנחנו עם עודפים שיכולים לאפשר לנו בעצם לגדול באשראי בקצב של מעל 20 מיליארד שקל נוספים. יחס קיצור הנזילות שלנו 146%, הרבה מעבר ליעדי רגולציה. יחס ההון הכולל, יש פה בעצם ירידה ביחס הכולל, והירידה הזאת מוכוונת. אנחנו בעצם מנהלים את ההון הכולל שלנו, ובמידת הצורך נוכל להשתמש בעודפים שיש לנו על מנת להגדיל אותם. זהו. רווח והפסד דיברתי גם קודם, ההכנסות בהחלט גדלות, 5.6%. אני מזכיר שמבחינת תנאי המקרו, זה נכון, אפשר לראות בצד שמאל, שריבית בנק ישראל כמובן ללא שינוי, אבל הריבית הדולרית, ובכלל הריבית המתחית, ירדה בבין התקופות. אתם רואים פה מ-5.5 ל-4.5, בבינלאומי המספר הזה מאוד מאוד משמעותי, ולו בגלל שאנחנו מאוד מוטים להשקעות ולפעילות מתחיות. אפשר לראות את זה בעמוד 6, ירידה של אחוז בריבית הפד, מביאה לירידה של כמה עשרות מיליונים בהכנסות של הבנק, והדבר הזה לא מקבל ביטוי ברווח המימוני השוטף כתוצאה מזה שהפעילות גדלה ורחבנו את הרווחיות מפעילות אחרת. בהכנסות מהעמלות אפשר לראות צמיחה של 16%, ראינו גם קודם, עיקר הצמיחה נובעת מסכום שוק ההון, אבל בכל אחד מסעיפי העמלות אנחנו רואים הרחבה בפעילות, צמיחה יפה של הפעילות וגידול בהשוואה לשנה קודמת. יחסי הפרשה, הזכרתי גם קודם, אפשר לראות בצד שמאל בשקף 7 את ההפרשה להפסדי אשראי הקבוצתית, ממשיכה לגדול, לא הרבה, אבל הגדלנו את כרית הביטחון שלנו בתחום הזה. הפרטנית, אפשר לראות את זה כבר כמה רבעונים, אבל גם ברבעון הזה רשמנו החזר הפרשה, מה שבסך הכל מביא להכנסה, אוקיי? הכנסה של 0.03 מהפסדי אשראי. יחסי הפרשה בצד ימין, דיברתי גם קודם על ה-NPL, ירידה, משמע, הטבה ביחס, אז המגמה פה היא חיובית. הוצאות תפעוליות, אנחנו רואים גידול ברבעון הזה של 60 מיליון שקל בהשוואה לרבעון המקביל. אני יכול להגיד פה שני דברים, אפשר לראות שהשכר פחות או יותר יציב, יש גידול קטן, אני מזכיר שאנחנו עם הסכמי שכר, עם שיעורים משמעותית יותר גבוהים מהגידול הזה, וזה בהחלט משקף פה מהלכים שאנחנו עושים בתחום ההתייעלות, ייעול תהליכים, העברות פעילות למוקדים, ומעבר יותר ויותר חד לכיוון הדיגיטל שלנו. מעבר לזה, יש הוצאות שחלקה הוצאות בייצור הכנסה, אני קורא להן. אז זה נושא כמובן של שוק ההון שמצד אחד גדל בהכנסות, וכמובן מביא לגידול בהוצאות, וחלק מההוצאות גם נושא של הפרשי עיתוי, ברבעון הראשון סופג יותר הוצאות מאשר הוצאות ברבעונים הבאים, אני מצפה שחלק מזה יתיישר ברבעונים הבאים. יחס היעילות שלנו בסביבות 47.5, אחוז אחד גבוה מעל הרבעון המקביל, שוב, נובע מצד אחד גידול בהכנסות, מצד שני גם גידול בהוצאות, אני מזכיר שאנחנו בנק שונה מהבנקים האחרים, בהיבט הזה שאנחנו יותר מוטה שוק הון והשקעות, ולכן הבסיס שלנו הוא עם יעילות מעט יותר נמוכה מהבנקים האחרים. כמובן שהדבר הזה מפוצה גם ברווחיות טובה יותר, וגם בפחות סיכון ופחות הפרשה לפסדי אשראי, כמו שאנחנו רואים לאורך השנים. בשקף 9 אפשר לראות את הצמיחה באשראי לאורך הרבעונים, גם ברבעון הזה, כמו שאמרתי, צמיחה של 2%, תסתכלו על הצמיחה השנתית, אפשר לראות בשקף 10 את הברייקדאון לפי מגזרים, וגם פה אפשר לראות שיעורי צמיחה יפים לאורך כל הקו, בעיקר בעסקים הגדולים. עסקים הגדולים זה כולל גם פעילות בתחום שוק ההון, בתחום ההתמחות שלנו, אנחנו מממנים בהחלט שחקנים בתחום שוק ההון, גם הלקוחות המוסדיים הגדולים נמצאים פה, וזה בהחלט עוצמה שלנו, ואנחנו מרחיבים את הפעילות כל הזמן. נכסי הלקוחות דיברנו, הראינו גם קודם 937 מיליארד שקלים, אפשר לראות פה בכל אחד מהרבעונים, צמיחה יפה, צמיחה גבוהה, תראו את הצמיחה ברבעון הראשון של 25, במונחים כספיים, רשום לכם למעלה כמעט 100 מיליארד שקלים שזרמו לבנק הבינלאומי. הדבר הזה כמובן מביא גם הכנסות בהמשך. גם בשקף 12 אפשר לראות את נכסי הלקוחות לפי מגזרים, וגם פה גידול במגזרים השונים, כשבגופים המוסדיים אפשר לראות את עיקר הצמיחה, כמובן מבחינה כספית, אבל לא רע. תיק הנוסטרו שלנו, ממשיכים לשמור על תיק נוסטרו שמרני, 90% ממנו, זה לא השתנה המספר הזה, 90% ממנו מורכב מאג"ח ממשלת ישראל וגם ממשלת ארצות הברית. אנחנו כמובן הערכנו מחם של התיק הזה בשנה האחרונה. הדבר הזה כמובן מאפשר לנו לשפר את הרווחיות וגם ישפר את ישמור לנו על הרווחיות במידה והריבית יורדת, מה שאנחנו צופים שיקרה ברבעונים הבאים, אז זה חלק מהעניין. זהו. גידול בהון העצמי, הגענו ל-13.8, כשיחס המינוף 15.2. תשואת הדיבידנד היא נגזרת, אבל פה אנחנו רואים שומרים על תשואת דיבידנד מאוד מאוד גבוהה, 5.7%. על שיעור החלוקה דיברנו, אני מזכיר שאנחנו הבנק היחיד שבתחילת 24, ביצע השלמת חלוקה בגין שנים קודמות, בגין שנת 2023, והחל מהרבעון השני אנחנו מחלקים קבוע, והרבעון השלישי, יותר נכון, 40% מהרווחיות. שאלות?
כעת נעבור לשלב השאלות והתשובות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית אחת. כדי לבטל את השאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 2. אם אינכם מאזינים באמצעות רמקול, אנא הרימו את השפורפרת לפני הקשת הספרות. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם.
מיטב.
השאלה הראשונה משי מימון ממיטב. שי, בבקשה.
אהלן, בוקר טוב. רציתי לשאול לגבי ההוצאות אחרות, אז ראינו באמת שהיה שם גידול יחסית לרבעונים קודמים. פירטתם שזה בגין הוצאות סילוק. השאלה מה מייצג, ואם זה אפשר להתייחס לזה, לגידול הזה באופן חד פעמי.
אז אני, תודה שעל השאלה, נגיד ככה, הגידול רובו לא מגיע מהסילוק, סילוק זה רק חלק מהסיבות לעלייה. הדבר המשמעותי ביותר זה הוצאה שתלויה בהכנסה. זאת אומרת, ככל שההכנסות שלנו משוק ההון יגדלו, גם ההוצאות יגדלו. זה חלק בלתי נפרד מזה, וזה מסביר פחות או יותר שליש מהגידול בהוצאות. אז פה אני אומר, זו הוצאה שאני רוצה שהיא תגדל, כי מה לעשות, אנחנו גדלים יותר בהכנסות. זה אחד. יתר הדברים, למשל סילוק, זו הוצאה שהיא בעצם מקדימה, היא בעצם מה זה סילוק? זה הוצאה לפרישה של עובדים, ובעצם על מנת להתייעל ולרדת בכמות העובדים, אנחנו משלמים ורושמים את ההוצאה ברבעון ספציפי ברגע שהעובד יוצא. ככה שבהחלט בגין הוצאות כאלה אנחנו צופים ירידה ברבעונים הבאים. מעבר לזה, כמו שאמרתי קודם, יתר ההוצאות מובעים בעיקר מפערי עיתוי בין הרבעונים, ואני מניח שחלקם לא יהיו ברמה כזאת ברבעונים הבאים. המשך השנה. אם אתה שואל על מייצג, אז אני הייתי אומר שפחות או יותר שני שליש מזה זה משהו שהולך איתנו, כולל הנושא של גידול בהכנסות. אני מקווה שהחלק הזה יגדל.
אז אם אפשר עוד שאלה נוספת לגבי הוצאות שכר, גם פה ראינו ביחס לרבעון, אם אני משווה ביחס לרבעון רביעי לדוגמה, אני רואה שהשכר היה 453 לעומת 422. גם פה יחסית קפיצה, גם פה יש אופי חד פעמי לחלק מההוצאה?
כן, ההשוואה בין הרבעון הראשון לרביעי קצת בעייתית פה, בעיקר על רקע הוצאות החופשה, מה שנקרא. ברבעון הרביעי בדרך כלל הבנק סוגר את היתרות השנתיות, ולכן רואים ירידה בהוצאות. ברבעון הראשון העובדים מתחילים לצבור את היתרה השנתית, ולכן רוב הפער מוסבר מהדבר הזה. זה פער עיתוי שלא צריך להתייחס אליו. ההסתכלות הנכונה צריכה להיות רבעון מול רבעון, תקופה מול תקופה, אחרי תוספות שכר שניתנות ברבעון הראשון, זה בדיוק ההשוואה, ושם הגידול הוא, כמו שראית, 1.3% בהוצאות השכר.
100%. תודה.
אני חוזר על ההוראות. כדי לשאול שאלה, יש להקיש על הספרות כוכבית 1. אנא המתינו בזמן שאני אוסף את שאלותיכם. אין שאלות נוספות. לפני שאני מחזיר את רשות הדיבור למר אלי כהן לדברי סיכום, ברצוני לציין כי ניתן להאזין להקלטת הוועידה בטלפון מספר 03-92-55-925, החל מבעוד כשעתיים. מר אלי כהן, בבקשה.
טוב, תודה רבה לכולם. אני רוצה להגיד שאנחנו ממשיכים באותה מגמה ששמנו לעצמנו בשנה האחרונה, וזה להמשיך לצמוח, לאסוף עוד ועוד לקוחות מרוצים. אנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה טוב. זה הפידבק שאנחנו מקבלים גם מהשטח. כל הזמן משקיעים בדיגיטציה ומחשוב חדש וייחודי. אנחנו נמשיך לעשות את זה גם ברבעונים הבאים. אני רוצה רק להגיד, לאחל ולייחל כמובן לסיומה של המלחמה הזאת ולחזרתם של יתרת החטופים, משהו שאנחנו לא יכולים לסיים ישיבה בלי לדבר עליו. וזהו, שיהיה רק טוב.
תודה. בזאת הסתיימה שיחת הוועידה של הבנק הבינלאומי הראשון. תודה על השתתפותכם והמשך יום נעים.